الحكيم الحكيم أي أخرى יש לאדם מודדות לא פשוטה איך הוא מתייחס למה שהוא רואה, איך הוא מתייחס למה שהוא חווה. זה טבע האדם שהוא חווה דברים או רואה דברים שאמורים לפעול עליו לפי ההיגיון בצורה מסוימת, אז ככה הוא מגיב. אבל יהודי צריך שהמשקפיים שלו, שההסתכלות שלו על דברים לא יהיו מתוך המשקפיים של איך זה נראה כרגע בעיניים הגשמיות שלי, אלא יהודי צריך להתרגל לראות את הדברים במשקפיים יותר נכונות, יותר פנימיות. ויכול להיות שבשלב ראשון אדם אומר, נכון שאני רואה דברים מסוימים, אבל אני מאמין שמכיוון שבתורה כתוב אחרת, או שהקדוש ברוך הוא אומר אחרת, אז למרות שזה קשה לי, למרות שאני צריך ממש להתאמץ ולהתמודד, אבל אני יהודי מאמין, אז אני נוהג לפי מה שהתורה אומרת. כשאדם מתרגל ככה הרבה, שאצלו השולחן ערוך קובע, הקדוש ברוך הוא קובע, אז במשך הזמן, כשקורים דברים, הוא מלכתחילה כבר לא מתפעל מהם כמו אדם אחר, כי הוא התרומם בחיים שלו, מה שנקרא בשפה החסידית, טפח אחד מעל הקרקע. הוא התרומם, הוא מלכתחילה רואה את הדברים אחרת. אפשר, כדי להמחיש את זה, שזה לא יהיה רק מילים מופשטות, נוריד את זה קצת. אז אם מישהו ייקח לידיים, מי שלא עשה את זה, כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים, אז זה ממש חובה לעשות את זה, וזה הזמן. תמיד, אם תסתכלו במכתבים שהרבי היה שולח ליהודים בתקופה הזו של תמוז, מאמצע סיוון והלאה, תסתכלו באגרות קודש, הרבה מאוד מכתבים מהתקופה הזו, אז הרבי מצרף ליהודי במכתב, הוא כותב לו, מוסגר פה, דהיינו מצורף בזה, החוברת של רשימת המאסר והגאולה של הרבי הקודם, ובטח יזכה בו את הרבים. יש שם הרבה פעמים זה מופיע. הרבי מאוד עודד ורצה שיקראו את הרשימה של המאסר והגאולה של הרבי הקודם. ואפשר גם היום לקרוא את זה, זה מודפס, מופיע בלקוטי דיבורים, מתורגם כבר, הכל נמצא בלשון הקודש, הכל נמצא בשפה קריאה ומובנת, ופשוט לקרוא את זה, מקבלים המון 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 כוחות לכל ההתמודדויות שלנו בחיים. אפילו אם נסתכל על העמוד הראשון, על הדף הראשון, מה מתאר שם הרבי הקודם, אנחנו כבר מתרוממים למשקפיים אחרות על העולם. מסופר שם, רק אני אחזור נקודות מהעמוד הראשון בלבד. הרבי הרייץ, כידוע, ניהל את כל מערך היהדות ברוסיה של הימים ההם. זה היה כרוך בהרבה מאוד מסירות נפש. הרבי הרייץ שלח יהודים למסור את הנפש, והוא שלח כפשוטו אנשים ללכת לעשות פעולות של יהדות, לפתוח מקווה, להקים חיידר, לפתוח בית כנסת. וכל בן אדם שהלך לשליחות הזו, אז זה לא כמו היום שהרבי שולח שליח לעיר, אז גם אם קשה לו בהתחלה, אבל לאט לאט הוא ימצא את עצמו במרכז העניינים, ואולי אפילו ייתנו לו כבוד חס ושלום, ואולי גם יהיה לו כמה תרומות. השלוחים של הרבי הקודם הם היו אחרת. הם הלכו למקומות, הם היו צריכים לעבוד מתחת לפני השטח, כי אם חס ושלום תפסו אותם, אז פשוט לא נתנו להם הרבה זמן לחשוב. הם עברו לעולם שכולו טוב, ומיד אחר כך שלחו שליח אחר. הרבי היה שלח אנשים למסירות נפש, והוא בעצמו היה בחזית הזו של מסירות נפש. זה היה הסדר החיים במרכאות. למה יהודים, למה חסידים הלכו לשליחות הזו? זה גם בגלל שמתחנכו שההסתכלות על החיים זה לא על החיים הגשמיים, ההסתכלות על החיים זה לעשות את השליחות של הרב. אז אם תצטרך חלילה להקדיש בשביל זה את החיים הגשמיים, זה לא היה סיבה לעצור, כי זה שאלה של מבט. מה אצלך העיקר? איזה סוג חיים אצלך העיקר? בסופו של דבר הם החליטו שהם רוצים לעצור את כל זה, והם רוצים לשים את היד על הרבי בעצמו. הרבי היה שנה אחר כך, כשהוא כבר יצא מרוסיה, הוא כתב יומן מפורט מה עבר עליו באותו זמן. ושם הוא מתאר, כשבאותו לילה, בליל תתוו בסיוון, באמצע ארוחת ערב, שהוא ישב עם בני הבית שלו, אחרי כמה וכמה שעות שהוא קיבל יהודים ליחידות, ככה הוא מתאר שם, פתאום באמצע פרצה הדלת ונכנסו לשם קבוצת חיילים עם נשק בידיים של הרוסים. אדם רגיל מן השורה שפורצים אליו באמצע החיים ככה הביתה, הוא יודע שלא נשאר לו עוד כמה זמן, ואנשים היו מתחילים לראות ולא מצאו לעצמם מקום. מה הרבי הרייץ מתאר שם? שכשהם פרצו ונכנסו, הם פרצו בשאלה באוויר, מי זה פה שניאורסון? בצעקה של רציחה. הרבי הרייץ יושב ליד השולחן האוכל ועונה להם בקור רוח, אם באתם לפה אז הם כנראה יודעים לאן באתם, ואם אתם מחפשים שניאורסון אתם כנראה יודעים מי זה, אז אל תצעקו, דברו בנחת ותחפשו מה שאתם רוצים, תנו לי להמשיך לאכול ארוחת ערב עם בני המשפחה שלי. זה עצמו היה לא דבר הגיוני, שאתה עומד מול היום, לא מול שוטר, שוטר רגיל שיעצור אותך היום בכביש, אתה לא, אתה מתחיל, אתה יכול להיות אדם הכי מחובר, אתה יכול להגיד לו, אדוני השוטר, אדוני השוטר, אולי, אתה כבר מתחיל לראות, למה אולי הוא ייתן לך שם כנס כזה או אחר. שם מדובר על חיים. הרבי הרייץ מתאר שם בהרחבה שהוא לא עשה מהם שום עסק, ולא התפעל מהם בכלום. הוא התייחס אליהם בקור רוח. וכל העריכות של התיאור, זה פשוט מדהים לקרוא איך הוא מתאר את כל הדו-שיח אחרי שעתיים שהסתובבו אצלו בבית, ואחרי זה איך לקחו אותו למאסר. כל הפירוט הזה, הכל אומר, כל שורה אומרת מילה אחת, חוזרת על עצמה בכל מיני וריאציות, אבל כל אורך הרשימה זה מילה אחת: העולם הוא לא מה שאתה רואה, העולם זה הקדוש ברוך הוא. מה שאתה רואה מול העיניים זה מה שאתה רואה,
אין עוד מלבדו.
אין מה להתפעל משום דבר, משום מצב ומאף אחד. יש רק בעל הבית אחד, והוא מה שיקבע את העניינים. הרבי הרייץ רצה והצליח, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, להנחיל בלב שלנו, כשיושבים בימים כאלה, שזה בין ג' תמוז ל-י"ב תמוז, אבל כל הימים האלה אומרים אותו דבר. מה שקובע ליהודי בחיים, זה מה שהתורה קובעת ליהודי בחיים. אי בדרך יש קשיים כאלה ואחרים, היהודי צריך לדעת איך להתרומם, איך להתגבר, איך לא להתייחס, לפעמים זה קל, לפעמים זה יותר קשה, לפעמים זה מאוד קשה, אבל זה לא אמור לשנות אצלנו את היעד, את הכוח. יהודי חי על פי מה שהתורה אומרת. אי, אתה לא מבין? איזה, איך אנחנו פרשת השבוע? זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה. מה זה חוקה? למעלה מטעם ודעת, לא מובן. האם בגלל שזה לא מובן? אז לא, לא מובן. הרב מסביר בלקוטי שיחות שלא כתוב זאת חוקת הפרה, אלא כתוב זאת חוקת התורה. למה? כי זה כל התורה. כל התורה כולה זה חוקה. כל התורה כולה זה למעלה מטעם ודעת. זה צריך להיות המוטו, החיים של כל אחד ואחד. זה צריך להיות ההחלטה של התוועדות, של י"ב תמוז. אפשר לפרוט את זה לפרוטות, כל אחד בחיים האישיים שלו. שההתייחסות צריכה להיות אין עוד מלבדו, בצורה כזו, בצורה אחרת, אבל זה צריך להיות המסקנה שלנו. חיים לחיים. הניגון הזה בדיוק עוד רגע לשיר את זה עוד הפעם בדיוק שם, לא, הזכרת לי, שמעתי השבוע התוועדות של הרבי מי"ב תמוז תשכ"ה, כל אחד יכול לשמוע את זה. הרבי מסיים, אומר את השיחה הראשונה, הרבי מספר שבי"ב תמוז הרבי הרייץ היה בגלות בקסטרמה, והוא היה הולך לפי זמנים קבועים לחתום נוכחות במשרד של המשטרה בעיר גלות שלו. וגם באותו יום הוא הלך, הוא לא הלך לבד, הלך ביחד עם חסיד שקראו לו אליחיים אלטויס, הוא הלך איתו ביחד. הם הגיעו למקום, זה היה יום חופש בגלל איזה חג. בדיוק השבוע ראיתי בעיתון כפר חב"ד שהשליח מקסטרמה, יש היום שליח באותו מקום שהרבי רייץ היה, אז הוא מצא בעיתונות של אותם שנים, יש שם תמונות מהעיתונות, איזה חג היה להם באותם ימים. צילום של העיתונות של אז, מאוד מעניין. בכל אופן היה להם חג, ואז אומר הפקיד לרבי הרייץ שהגיע ידיעה ממוסקבה שמשחררים אותך. רק פשוט אין היום מי שיחתום על המסמכים, אז תבוא מחר. הרבי הרייץ יצא, הוא הסתכל על החסיד שהלך איתו, החסיד כמעט היה מעולף, הוא לא מצא לעצמו מקום מרוב התרגשות, והרבי היה צריך לעודד אותו, כן, להחיות אותו, הוא כמעט התעלף, אתה יודע מה זה לשמוע כזה דבר. הם באו לבית, אז היה שם עוד חסיד אחר, קראו לו רבי מיכאל דבורקין. סך הכל הרבי הרייץ היה שם עם שני חסידים והבת שלו, הרבנית חיים מושה, זה הכל. היה שם רבי מיכאל דבורקין, והוא שמע מזה, אז הוא התחיל לנגן את הניגון של נייט נייט. הרבי אומר, הניגון הזה, הרבי מעריך שם בשיחה, שאומרים נייט נייט, אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. המילה השלישית לא אומרים אותה בשם השם, כי לא אומרים שם השם גם בשפה זרה, אז חסידים אומרים מילה דומה, וזה מה שניגנו. הרבי מסיים את השיחה, אז הרבי אומר, אולי יש כאן מישהו שמכיר את הניגון, ואז הקהל משתתק, אין אף אחד שמכיר את הניגון, והרבי חוזר ושואל, נו, והרבי מתחיל טיפה לנגן, קצת בשינוי ממה שאנחנו מכירים, ואף אחד לא מצטרף, כי אף אחד לא הכיר. והרבי מחפש, אומר, אין כאן אף אחד מהיהודים מרוסיה, באמצע שומעים שהרבי אומר, בוטמן, שולם בוטמן, זה אבא של הרב בוטמן. הוא פה, מה הוא מתבייש גם? הכל שומעים בהקלטה. והרבי חוזר, אחרי הרבה זמן, משהו כמו להערכתי 10 דקות לפחות, שהרבי מחפש ושקט ואין אף אחד, אז קמו כמה רוסים והתחילו בלי המילים, איכשהו אחרי זמן כל הקהל ניגן את הניגון הזה, אבל זה היה פשוט לקח המון המון זמן, אף אחד לא הכיר את הניגון הזה, את הנייט נייט אף אחד לא הכיר. הרבי פשוט חיפש בנרות מי מכיר את הניגון כדי שינגנו אותו ביחד. נו, אז עכשיו תנגן אותו. נו? חבל שלא היית ב-י"ב תמוז תשכ"ה, היית מיד מתחיל את הניגון. היי, נו, נייט, נייט. Ay 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 אין עוד חוץ ממנו.
נהיה
את
זה, אז גם
אין. אין שום דבר חוץ ממנו, רק הוא בעצמו. וזה הנקודה של הניגון הזה, זה בדיוק מה שדיברנו קודם, שכל המשמעות של י"ב תמוז, שאותו חסיד רבי מיכאל דבורקין, שהוא היה הראשון או השני ששמע את הבשורה, מה הוא צעק, מה הוא זעק, מה היה הניגון שלו, מה הייתה האמירה שלו, אין עוד מלבדו, כמו שאומרים, אין אף אחד שמנהל את העולם, רק הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אף אחד לא יצליח להזיז שום דבר ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה צריך להיות המוטו של חוסיד, שהקדוש ברוך הוא, השולחן ערוך, זה מה שמנהל את העניין. אתה אפילו לא מבין מה הספק בכלל. מראה מפורשת. זה הנקודה... וזה העניין, אז זה צריך להגיד לחיים, מי שר המשקים פה? אני ניסה.
נעלם. המשקים, תשמע, הוא גם קצין סלטי, גם שר המשקים. חבר'ה, ישר כוח ליעקב, בזכותו נמוכלים בו את פעולות על הדברים.
לא התכוונתי אליי, התכוונתי לכל הקהל. אני מסודר.
עד לפה הכל מסודר, כולה מסודר.
אה?
עד
לפה
הם סודרים.
אפילו
הפינלם זה עם יא בסוף.
רומני בן.
לא מרוקאי, רומני.
שמעתי השבוע סיפור ש... שדיברתי אתמול עם בעל המעשה בעצמו כדי לאמת איתו את הפרטים. סיפור התפרסם פעם, אני אספר אותו בקיצור, ממש יש בו הרבה עריכות, אני אספר אותו ממש בקיצור את נקודת הדברים. רואים פשוט הרגחה פרטית מופלאה. יש יהודי, לא תזכיר כרגע את שמו, יהודי שהוא לא חסיד, אפילו ליטאי, מלאת אתה, כן, והוא לפני 20 ומשהו שנה, 17 משהו כזה, הקים ישיבה בירושלים, ישיבת שערי יושע קוראים לזה, והישיבה הזו הוקמה במטרתה הראשונה כדי לקרב ילדים, נערים, מה שנקרא לאסוף אותם כמעט מהרחוב, שלא ייפלו, ובשבילם הוקמה הישיבה. והוא מאוד מאוד התמסר לתלמידים, מאוד מאוד התמסר לעבודה. זה ישיבה בבית וגן בירושלים. היהודי הזה מאוד התמסר לתלמידים, ומרוב ההתמסרות שלו יום-יום, זה באמת דרש, מי שמכיר את העבודה עם מצבים כאלה, זה דורש המון המון תשומת לב והרבה השקעה והרבה סבלנות, אז בא על חשבון הנוכחות שלו בבית הרבה. ואשתו לא כל כך הייתה מרוצה מהמצב הזה, כי היא אמרה, טוב, פתחת ישיבה, אני מסכימה, אתה עוזר לתלמידים, הכל טוב ויפה, אבל אי אפשר במצב כזה שמה שנקרא אין בית ואתה לא מגיע, שעות, לילות, שהוא באמת התמסר ועשה את זה כמו שצריך. ומצד שני, כשאשתו דרשה את העניין ואמרה שהוא לא נמצא בבית והיא לא כל כך מסכימה, הוא גם הבין אותה, היא בעצם גם צודקת, כן? וככה הוא נקרא בין שני העולמות מה נכון לעשות במקרה כזה. ולא ידע, בקיצור, עד שהוא ישב יום אחד עם אשתו, אמר, אני לא, בוא לא נחליט כרגע מה עושים, כי זו החלטה גורלית, לפה או לשם. או שסוגרים את הישיבה, או שמשאירים, אי אפשר בהם. אז הוא אמר, כדי שנגיע להחלטה, אנחנו ניסע ביחד לאיזה מקום ככה
נופש
כזה, ונשאר ביחד, נדון מה שנקרא בראש נקי ונחליט. אז הם נסעו מירושלים, נכנסו לרכב ונסעו, הגיעו עד לפארק הירדן. זה היה בתקופת הקיץ, הרבה יושבים שם ליד המים שזורמים, יש שם דשא ומקום נחמד.
קיצור,
מה?
מקום של
השראה. נסעו עד לפארק הירדן, הם ישבו ביניהם, ישבו, אכלו, דיברו, דנו, חשבו להגיע לאיזה... הוא ואשתו, כן. פתאום באמצע שהם יושבים, אז הוא רואה על הזרם של המים משהו מוזר ככה, שט במים. היה נראה לו ככה משהו ככה לא שגרתי, הוא קפץ מהר לראות מה זה. הוא רואה, זה לא פחות ולא יותר, תינוקת קטנה, בתוך איזה תפוסה באיזה סמיכה או לא יודע מה, והיא בתוך המים. מצב מסוכן. קיצור, הוא תפס אותה מהר, כמובן הוציא אותה, והיה צריך אפילו אולי להחיות אותה, והוא הצליח להציל את החיים שלה, אבל הוא לא יודע למי היא שייכת, הוא תקוע עם אשתו, עם תינוק קטנה. קיצור, אחרי שהוא הרגיע אותה, הוא אמר לאשתו, עכשיו אנחנו חייבים לחפש את בעל הוועידה. קיצור, הוא מתחיל לרוץ בסביבה, לראות, אולי הוא ימצא קצה חוט. אחרי קצת חיפושים, הליכות וכו' וכו', הוא הגיע למשפחה שנמצאת במצב מאוד קשה, שמחפשים את התינוקת שלהם ולא יודעים לאן נעלמה. ברור שהמשפחה ישבה ליד המים ולא שמו לב, והילדה הקטנה ככה זחלה לכיוון המים ונגררה, והם לא שמו לב, פתאום היא נעלמה. בקיצור, הם יכולים להבין את הדרמה שהייתה שם. והוא כמובן אמר להם, תשמעו, מצאתי את התינוקת. קיצור, נקצר בפרטים של הסיפור, היה שם ששון ושמחה ופשוט נס גדול וכו'. אחרי שהם ככה נרגעו וכו', אז האמא, אני מכיר אותה, משפחה, האמא הזו משפחה חבדית, גרים היום בקריית מלאכי, נחלת החבד, יודע את שמם וכו'. אומרת האמא ליהודי הזה, אני מרגישה שאתה הצלת לי את החיים, הצלת פשוט את הבן שלי, את הבת שלי, אני חייבת לתת לך משהו בתמורה. מה שייך לתת בתמורה? זה לא כסף, אין מחיר. אז היה לה בתיק של הדולר שהיא קיבלה מהרבי פעם. זה הדולר היחיד שיש לה שהיא קיבלה מהרבי, האישה הזאת. היא אומרת לו, אני החלטתי, אני רוצה לתת לך מתנה, את הדולר הזה שקיבלתי אני מהרבי, אני נותנת לך את זה מתנה. בשבילי הדבר הכי יקר בעולם, אבל אתה הצלת לי את הדבר הכי יקר בעולם, אז אני נותנת לך את הדולר הזה. הוא אמר לה, מה, לא רוצה לקחת את זה ממך, את לא כבר לא תוכלי לקבל עוד אחד, והוא לא חסיד, והוא לא זה, היה דין ודברים, הלא חזור וחזור, עד שהוא ראה שהדבר הזה כל כך נוגע לה בחיים, אז הוא לקח, שם בכיס, לקח, וככה נפרדו, לקחו את השם וזה, וככה נגמר העניין. הוא חוזר עם אשתו לשבת ככה, להירגע מהדרמה שעברה להם. אז הוא סיימו, נכנסו לרכב, פתאום הוא אומר לאשתו, אשתו אומרת לו, ככה פתאום אומרים, וואו, מה קרה? באנו לפה כדי לדון עם זה שאני פותח ישיבה להציל תלמידים, זה דבר טוב או לא טוב. זימן לי הקדוש ברוך הוא להציל חיים של ילדה יהודיה, וקיבלתי ישר דולר מהרבי מלובביץ'. האם צריך מסר יותר ברור מזה של להמשיך להציל חיים? כמו שיש להציל חיים גשמיים, יש להציל חיים רוחניים. אז הנה, קיבלתי תשובה, קיבלתי מסר, קיבלתי הוראה ישר מהקדוש ברוך הוא שבאנו עד לפה, ופה הצלנו את החיים של התינוקת. אז הנה, אנחנו הם פתאום קלטו את ההערה הזו והחליטו שזהו, ממשיכים. בסדר, ברוך השם, הם המשיכו, האישה קיבלה את זה בשמחה, אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. טוב, הסיפור לא נגמר. אחד התלמידים שלו בישיבה, אחרי תקופה, אולי שנה אחרי זה, שנתיים אחר כך, נהיה חתן. בחור בישיבה שלו נהיה חתן. הוא בא לראש ישיבה ואומר לו, מספר לו, ברוך השם, הוא מצא את הזיווג שלו, שואל אותו, מי, מאיזה משפחה? הוא אומר לו, משפחה פלונית. מי המשפחה? המשפחה של חבדניקים. אמר לו, חבדניקים? יש לי סיפור בשבילך, יש לי סיפור מהרבי מחבד, את זה אני אספר בשבע ברכות. תזמין אותי לשבע ברכות, ושם אני אספר את הסיפור. בקיצור, הגיע לשבע ברכות, החתונה של אותו יהודי, של אותו בחור היה, בדיוק השבת הזו, זה 15 שנה מהחתונה הזו. השבת הזו שאנחנו, י' תמוז, זה היום החתונה שלהם, מפני 15. בשבע ברכות, קמה ראש ישיבה, מספר את כל הסיפור שהיה, ואז הוא מסיים ואומר, הילדה שהצלתי, זו אחות של הכלה. ועכשיו במעמד הזה, אני רוצה להעניק מתנה לחתן והכלה, להחזיר להם את הדולר של הרבי שקיבלתי, ועכשיו לכבוד החתונה אני רוצה לתת להם את הדולר. ככה הדולר חזר חזרה למשפחה הזו, וזה פשוט סגירת מעגל מדהימה, איך שהדולר הגיע אליו כי הוא הציל, וכמה וכמה שנים אחר כך הזדמן לו לאותו בית להגיע ול... שעוד את הסיפור, זה היה נראה לי סיפור כזה קצת תלוש במציאות. אני ביררתי אצל מי שסיפר מי זה, על מי מדובר. הגעתי למישהו שאמרו לי שהוא הבחור בעצמו. כתבתי לו הודעה, הוא ענה לי אתמול או לילה. הוא אמר לי, אני בסין כרגע, לא יכול להתקלע שהוא האיש עסקים כיום. אבל זה הסיפור, ככה זה היה, אישר לי אותו. יש שם עוד פרטים, אבל זה הרעיון של הסיפור. סיפור מדהים שפשוט אין מילים... לא צריך להוסיף מילים מהדבר המופלא שיש בהשגחה הפרטית הנפלאה הזאת. חיים, חיים. מי שמניק את העולם זה הקדוש ברוך הוא. אם זוכים, הם רואים את זה בעיניים.
יום יום.
איי, 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 איי. Ay 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 שהמשפיע האורח ייכנס כל שנייה לשחרר אותי. אותה נקודה שאנחנו מדברים כל הזמן, לקחת את ההסתכלות הנכונה על הדברים ולא להתפעל מהתפאורה. יש, אנחנו בפרשת חוקת, והכותרת של פרשת חוקת זה הפרה, הפרה אדומה. יש אמרה יפה שאפשר להפוך אותה לככה אמרונת קצרה, אבל אפשר גם להבין את התוכן והמשמעות של הדברים, אז זה הרבה יותר עמוק כמובן. מה עושים עם הפרה כדי שיהיה אפשר לתאר את האדם שנטמע? אז מה עושים עם הפרה? מה צריך לעשות איתה עם הפרה? לשרוף אותה. יפה, יפה. לשרוף אותה. ואחרי שנשרוף אותה, יהיה אפר. נכון? זה המציאות. ובאפר הזה, אנחנו נכניס את המים חיים וכו' וכו'. אז אם נסתכל על משחק האותיות, כתוב, אדמו"ר הזקן אומר את זה בליקוטי תורה, שאם ניקח את המילה פרה, איך כותבים פרה? פי, רי, שי. פר, היי. ברגע ששורפים אותה, נהיה אפר. מה זה אפר? פי, רי, א', נשאר פרה. הקודם זה פרה, פי, רי, שי. עכשיו זה פרה, פי, רי, א'. מה הנקודה? מה זה פרה? נסתכל על פרה, אתה רואה פרה? הגשמיות, אתה רואה פרה, אתה לא מתמודד איתה, אתה בורח. תקבל מהפרה איזה נגיחה, איזה לטיפה, זה לא יהיה נחמד בכלל. הפרה הזו יכולה לעשות הרבה נזקים. יש לנו בגמרא, המשנה הידועה, שור שנגח את הפרה, יש פרה שנגחת את השור, השאלה מי התחיל, יש על זה דיונים שלמים בין החכמים. הפרה זה משהו מסוכן. אדמו"ר הזקן אומר, לא רק בגשמיות פרה זה משהו מסוכן, הפרה גם מבחינת המשמעות הרוחנית עם הרמזים באותיות פי ריש 280 פלוס אי, זה מרמז על תוצאות של דברים של הרבה גבורה, הרבה גבורה במובן השלילי של פי ריש פלוס אי. זה רגימטריה של גבורות. כל המושג של גבורה יש לנו באותיות של האלף בית, יש לנו חמש אותיות שהן מסמלות גבורה. מה עם החמש אותיות שמסמלות גבורה? מנצפה. למה? מם, נום, סביף, פי, חף, סופית. למה החמש אותיות האלה מסמלות גבורה? כי הן אותיות סופיות. מה זאת אומרת? כשבא אות כזו, מה אתה מבין? פה נגמר המילה. אי אפשר להמשיך את המילה. זה גבורה, אומר, זהו, סטופ. אז אם ניקח את כל החמש אותיות האלה, מן צפח, מם, פלוס נון, פלוס פי, פלוס צדיק, פלוס חף, הגימטריה זה בדיוק פי ריש, פר. והי זה החמש מוצאות הפה, שזה גם גבורות, לקחת את הקול הפשוט שאדם מוציא מהלב, לחלק אותו לתבניות, יש חמש תבניות, אותיות הראשון, אותיות החייך, אותיות הסרטיים, אותיות הגרון, כן? חמש מוצאות, זה גם גבורה. פרי זה גבורות. ומזה נהיה השתלשלות של המון גבורות והמון קליפות והמון דברים לא טובים מהפרה הזו. אז מה עכשיו הפתרון? צריך לברוח מהפרה? אומרת לך התורה, לא. אתה צריך להסתכל אחרת על הפרה, אתה תראה שהכל, התפורה שאתה רואה ואתה מתפעל ממנה, תוריד את התפורה, תשאיר את הבסיס, תראה שזה הכל בסדר גמור. מה עושים מהפרה? שורפים אותה. מה קורה עם כל דבר ששורפים, לא רק עם פרה? כל דבר ששורפים נשאר אפר. למדנו בתניה למה נשאר אפר? כי כל דבר מורכב מארבע יסודות, אש, רוח, מים ואפר. כשאתה שורף אותו, אז האש מתאחד עם האש, הרוח מתאדה בשן, והמים שיש פה מתאדים, נעלמים. מה נשאר? האפר. הבסיס נשאר, זה לא נעלם. אז הדבר בפרה, אתה שורף אותה, אמרו שאתה שורף אותה, אתה מבטל את כל ההורה שלה, את כל הרע שהיא עושה, אתה מבטל. מה נשאר? אפר. מה זה אפר? פר א', זה אותו פר. פר א', זה אותיות אפר. זה אותו פר שראית קודם, זה לא משהו אחר. הקודם הסתכלת עליו במשקפיים של העולם וראית פרה, ואתה התפעלת ממנה בקשמיות, התפעלת מהתוצאות שיכולה לעשות, התפעלת מהנזקים שיכולה לגרום. זה יכול לתאר תמאמת, זה בעצמו תמאמת, זה בעצמו מביא בעיות. אומרים לך רק תסתכל עליו אחרת, תוציא ממנו את הטוב, תעלים את כל השאר, תשאיר רק את הטוב, תשאיר את האפר. האפר הזה יכול לתאר תמאמת, יכול להביא טהרה לעולם, יכול להביא טוב לעולם. אז זה נראה כמו משחק אותיות, פער ה' או פער א', אבל זה רעיונית, זה אותו רעיון שדיברנו קודם. כל העולם הזה שאנחנו רואים הוא כולו טוב, כמו שדיברנו בשבת באריכות. העולם, מה זה העולם? זה גן או ג'ונגל? מה זה העולם? זה גן שצומחים פה פירות או ג'ונגל? אז דיברנו בשבת, אתם זוכרים? דיברנו. ניסן, אתה זוכר או לא?
ג'ונגל הוא זוכר.
העולם הוא ג'ונגל או שהעולם הוא גן? תלוי איך אתה לוקח. הרב הרייץ אמר על העולם את הפסוק הידוע בשיר השירים, באתי לגני. מה זה גן? גן, מה צומח בגן? עצים. עד שאתה רואה פירות מהעצים, אז ככל שהעץ הוא יותר משובח, לוקח הרבה יותר זמן, נוצא ממנו פירות. ככל שהדבר הוא יותר קל, אז יכול תוך זמן קצר לצאת ממנו פירות. עץ תמר, כתוב שלוקח 70 שנה. זה אחד משבעת המינים המתוקים. אחרים לוקח כך וכך שנים. זה העולם. זה גן, מקום טעים ונחמד, וזה לוקח זמן. אז אם יש לך אמונה, אתה מסתכל ככה על העולם, אז כולם מכירים את הסיפור על אותו זקן, סיפור בגמרא, אותו זקן ששתל את הדקל. לא תהנים. או חרובים או תמרים. הוא שתל ועבר לידו המלך, אמר לו, מה, למי אתה עובד? למי? אז הוא ענה לו תשובה, אני, אלה לפניי הכינו לי, אני מכין, אלה שיבואו אחריי. אני לא אראה את הפירות, אני אעשה מה שצריך. ובסוף, הוא זכה בעצמו לראות פירות ממה שהוא השקיע. הוא עושה מה שצריך. בסוף הפירות יגיעו, אתה גם תזכה לראות אותם. למה? כי אתה ניגש לעניין מתוך אמונה פשוטה שאני נמצא בגן. אני כרגע לא רואה כלום, אז אני לא רואה. הקדוש ברוך הוא נצחי, הוא רואה. ואם אני אסתכל כך, אז אני אסגר גם לראות. אסור לנו להיות עם מבט מצומצם על כל העולם ולראות רק מהמטר קדימה, וכל השעה אנחנו לא רואים. תסתכל על הפרה, תראה שזה אפר. תסתכל על העולם, תראה שהוא גן. ואם אתה תסתכל נכון, יהיה לך חיים אחרים. אתה תסתובב בגן שיש פירות נעים ונחמד להסתובב, ואחרת אתה כל הזמן מלא תלונות, זה ככה וזה ככה, והוא ככה והוא אמר והוא עושה. אתה יכול להחליט, אתה יוצא בבוקר מהבית, לאיזה עולם אתה יוצא היום. בעולם שאתה כל הזמן יודע להגיד כל אלה שהם מפריעים מכל הצדדים, ואתה חוזר הביתה עייף מכל מה עברת או שאתה יכול להגיד אני יוצא היום לגן, הכל גן, הכל טוב, הכל מצוין. תלוי בך איך אתה מסתכל על הדברים. מה? תחליף משקפיים. ואם אין לך משקפיים, תקנה משקפיים. הכל תלוי בהסתכלות. וזה י' ב' תמוז, וזה ג' תמוז, זה חודש תמוז. זה כל הרעיון של חסיד בכלל. כל מה שאנחנו לומדים חסידות זה כדי שנתרומם, שנסתכל אחרת על הדברים. שנדע להסתכל על הדברים נכון, לא ניפול, לא נתייאש, לא נתקרר. אני לא רואה פירות? אז אתה לא רואה פירות. תעשה מה שצריך לעשות. מה אתה? אתה עובד פה בשביל להוציא מזומן ישר? אז אתה לא תראה את המזומן עכשיו, אז מה? אבל העניין, אם יראו לך את הכל, הורים, אתה הורים לילד ששואל הרבה שאלות, אם תרצה הכל לדעת, תהיה זקן מהר. אם יראו לך את הכל, אז אתה תגמור כבר מהר את העבודה כאן. חכה, סבלנות. יש בסיפור הזה הרבה פרקים. כרגע אתה רק בפרק א', פרק ב', וגם אם הגעת לפרק נון, חכה, יש עוד הרבה פרקים. אתה רוצה לדלג על כל הפרקים ולראות ישר את הפרק הסופי.
המשכים.
הם שייכים, ככה בחסידות זה הם שייכים, כן? מצאת עוד גימטריה, משה?
אותם אותיות כמו רשב ורפלו. האפר, רפלו.
זה לא כתוב, אל תערבב את האפר שלך עם האפר שלי. יש לנו, לכל אחד יש אפר אחר. אני אומר לך מה שכתוב. אני מחכה כבר לספרים שלו, עוד לא הוציא אותם. כשהוא יוציא, אני אגיד לך אם זה כתוב. חיים לחיים.
חיים. אומרים, ההפך של הפעיים, נצחת את ההפך.
היי, מסי. Yeah. אבל זה הוא כבר בא, הוא כבר בא.
הוא אליי הביתה.
זן של הפרה?
כן. זן של הפרה. קסקסקאי.
קסקסקאי.
אין לנו את הכוחות כרגע, בכל אופן, לראות את זה בכל רגע ורגע, לנצל מהצמצום הזה. כמו שכתוב שאין האסיר, אין החבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. הנכון, באמת, מה שהרב דיבר, צריך להגיע לעניין הזה של הראייה הזאת, של העניין עוד מלבד זאת. אבל בפועל, איך עושים את זה? בפועל אנחנו יושבים במתוועדות, איך אומרים, שומעים את זה, זה אמת, כולם יודעים שזה דבר אמיתי. אז איזה נקודה שלמדנו עכשיו בכל זאת במאמר של הרבי, תפילה למשה. שם, אחד הנקודות שם של המאמר, אחד הדברים היסודיים ביותר, שלמה יש הכרח להיות קשור למשה שבדור. כי אם בלי ההתקשרות למשה שבדור, אי אפשר לבד, אף אחד לא יכול לתת מהדבר הזה, מהמציאות הזאת, העגומה, מהצמצום שלו. כמה שלא יתבונן, הוא לא יכול להרים את עצמו, כמה שירים את עצמו, עולה עם הרגליים למעלה גם כן. הוא לא יעזור לו, הוא לא יכול לתת מהצמצום הזה. אז הנקודה של המאמר של הרבי, שזה שמתקשרים לנשיא הדור, שהוא דעת עליון, נשיא הדור הוא שרואה את הדברים בצורה נכונה ואמיתית, והוא יודע את הכל, הוא רואה את הכל בצורה נכונה, הוא נותן לכל אחד מאחד, כל יהודי שמתקשר אליו, את הכוחות, את הראייה הנכונה, את ההתבודדות, וגם את הכוח של מסירות נפש, שיכול באמת להתבודד עם העולם ולראות את הדברים בצורה אותנטית, אמיתית. זה בעצם ההתקשרות של להסכים להתקשר, כמו שבכוח הזה של הכוח האמוני שנותן לנו הרבה ונותן לנו את הכוחות ואת הראייה ואת ההתמודדות, כל זה זה כוח פנימי אמיתי של כל חסיד, כל יהודי שמתקשר הרבה, מיד הוא קשור לאמת המוחלטת, ששום דבר לא יכול להזיז אותו בזה. ומילא יש את הכוחות לראות את הדברים בצורה נכונה, בצורה אמיתית.
ניסן.
וכמובן, המשך העניינים שדברו פה, גם איך מתקשרים לרבי, מה העניין הזה, לחיים לחיים,
Ay, la, da, ay, na, na.
Yeah.